צריך להיערך שתהיה, וכך נערכים. אתה צריך תמיד לקחת תמונת המודיעין, להעריך מה הסיכוי, מה הסיכון, ולהעריך בהתאם.
עכשיו...
בהתאם להיערכות, לפעמים כשההיערכות היא מאוד טובה, יכול גם להרתיע את הצד השני, אבל זה המסלול.
כאזרח מהשורה עכשיו, אבל היית שם, שאתה רואה כותרות גדולות על התקיפה, מצד שני שומע בערב דובר צהל אומר אין שינוי בהיערכות. איך אפשר להתנהל? זה לא מבלבל, הרי כשאתה אומר אין שינוי בהיערכות, התמונת המצב, אני חושב, שדובר צהל יוצא ומדבר, אז זה בנוי על כל מיני תיאוריות, וכמובן מידע ומודיעינים מגבשים הכל הערכת מצב, הוא יוצא לציבור ומדבר, נכון? ויש כמובן את הכותרת שאף אחד לא יודע מה המקור שלה. למי להאמין?
זו שאלה טובה, אבל אני חושב שהתשובה היא שהמדיניות שמייצג דובר צהל היא נכונה. מדוע? כי אם הצבים שלך ימרתו חודש והשגרה תופסק, ואנשים יהיו בבעלה אמיתית, ובסוף זה לא יהיה. אתה צריך תמיד בסוף לעשות הערכה על מה אתה יכול לסמוך. אתה צריך לסמוך על זה שיש לך את תמונת המודיעין הנכונה, שמאפשרת לך ברגע הנכון לעבור למצב חירום יותר, נקרא לזה יותר משמעותי. ועד עכשיו המדיניות הזאת מאוד הוכיחת. אז ההודעות, אלה הודעות שדובר צהל מאוד אמינות. הוא לא אמר שלא תהיה תקיפה, הוא אמר שהם נערכים לתקיפה, צהל נערך מול התקיפה, יש הרתעה, יש מאמצים בינלאומיים, יש את הפעילות של הצבא עצמו וכיוצא בזה, אבל אם אתה תכריז בכל המדינה שיתוק מלא, כאשר אין איזה סיבה קונקרטית, אם אתה יכול להביא התראה בזמן, אז זאת המדיניות הנכונה.
עכשיו, מה המצב עכשיו שונה ממה שהיה באפריל? אז כמעט ידענו אונליין, מתי התחילו המזלטים בעצם שוגרו, מתי שוגרו הטילים, כולם היו בהמתנה, אפילו הייתה לנו שעה כזו או אחרת, אנשים עמדו בחוץ וצילמו עד כדי כך. זאת אומרת, זה משהו שהיה בעניין המודיעיני, או זה היה מסרים שעברו בין שני הצדדים, בוא נגמור את האירוע. מה עכשיו משתנה? למה אין לנו תמונת המצב הזו עכשיו?
לא, אין סתירה בדברים שאמרת. אתה יכול שגם יהיה לך מודיעין, וגם אתה מבין את הצד השני בכל מיני ערוצים. כאן קודם כל השוני הוא בזה שגם חיזבאללה וגם איראן רוצים לתקוף, אולי אחרים גם. אחר כך הם משים את זה, כי הם בעצמם מחפשים אולי את העיתוי הנכון ואת המטרות שמבחינתם הן נכונות. התגובה שלנו היא קרת רוח, ואני מאוד תומך בה. זאת אומרת, אתה לא מכניס את המדינה לשיתוק על סמך האפשרות שאולי יתקפו אותך היום וזה יכול לקחת עוד שבועיים, אלא אתה מסתמך על המודיעין שיאפשר לך ועל דברים נוספים, המערכת הבינלאומית והמגעים המדיניים והבנה כוללת וגם אמצעי תקשורת אפילו גלויים. יש מסכת שלמה איך אתה עושה התראה, ואז בתקווה שזה אכן יעבוד, אם באמת האיום יהיה קונקרטי והחליטו לצאת מהאיומים אלה, או מההיערכות שלהם אל הפעולה, או כמו שאמר שר הביטחון, אם נאתר פעולות מכינות שם, יכול להיות שאנחנו נפעל, אני מצטט את מה שהוא אמר. כלומר, אתה יכול להתרשם שמערכת הביטחון לוקחת את האיומים ברצינות ונערכת אליהם, אבל גם שומרת על קור רוח, ולכן זה חשוב.
והשאלה, כמה באמת, אם מחר, אני כמובן, רף האופטימיות מאוד נמוך, אבל אם יש סוג של פריצת דרך, יגידו שמשהו מתבשל במסע ומתן, אתה מאמין, כמו שאחרים חושבים, שזה כן יוריד את רף המתח, ואולי גם יצמצם מאוד את היקף התגובה?
זה יכול להיות, כי מבחינת, קודם כל יש להבדיל קצת בין איראן, זה בכל זאת מדינה גדולה, חיזבאללה שהוא ארגון טרור, שהתבסס בתוך מדינה יפהפייה כמו לבנון, ואכל אותה מבפנים והרס אותה. הוא משעבד אותה לכל מיני אינטרסים והתחייבויות, אצל נסראללה תמיד חשוב לו, הוא אמר, זה צריך להיות. זאת אומרת, יש פה שתי מערכות שונות, למרות שהן שייכות לאותו ציר בראשות איראן. אני מנסה לפשט את הדברים. ולכן, בסופו של דבר, השאלה מה יושג בוועידה הזאת. מה זה נקרא הצלחה במסע ומתן מבחינת איראן? הם רוצים שהחמאס לא יארס בעזה ולא יעלה משם, כי הוא חלק מהציר האיראני. אז הם יעשו את השיקול שלהם, שהם גם עוד שיקולים. סך הכל הם צריכים לעמוד מול העוצמה הישראלית, מול העוצמה האמריקאית, מול גורמים נוספים באזור. יש הכלכלה האיראנית במצב קשה מאוד. חילוקי הדעות שם הם לא נסתרים כל עוד שהמנהיג חמנאי לא מחליט. קיצור, זו תמונה מורכבת.
ואתה מקבל את הטענה, לפחות שמעתי את זה מכמה פרשנים, אם היו רוצים להגיב מיידית, היו מגיבים, וזה היה סוג של נקמה. עכשיו הכל מדוד, וגם אם תהיה תגובה, זה מוגבל, כי אף אחד לא רוצה לשבור את הכלים, כי לכל צד יש את האינטרסים שלו, החל מארצות הברית, כמובן ישראל, ואפילו לאיראני, כמו שהזכרת. בסופו של דבר יכולים להביא דברים, הישגים, מה שנקרא מדינים דיפלומטיים, החל מתוכנית הגרעין ועד הסנקציות הכלכליות ועוד דברים.
תמיד שאתה פועל בתוך נקמה מיידית, אז אתה מפסיד הרבה מאוד דברים כתוצאה מזה שאתה לא שוקל. פה אתה רואה שיש פה זה תמונה מורכבת. הם קוראים לזה נקמה, הרי בסך הכל אפשר שוב מי נהרג שם בלבנון. זה מספר 2 שנסראללה, זה רב מרצחים כבר עשרות שנים. ובטהרן אף אחד לא לקח אחריות, אבל זה בסך הכל מנהיג חמאס. אחרי מה שחמאס עשו, דינה מבחינת טווחים ארוכים הוא ברור. זאת אומרת, ברור שככל שהזמן עובר יש שיקולים נוספים, אבל בסוף השאלה הפשוטה זה לא אם עשו טעות, אם הם לא עשו טעות, באמת זה לא צריך לעניין אף אחד. השאלה החשובה היא האם תהיה התקפה או לא, ואם אנחנו ערוכים לזה, הן בצד הצבאי והן בצד ההתגוננות.
וזה לא מחזיר אותנו לנקודה, מר גלעד, אם אנחנו מסתכלים על האזרח הישראלי הממוצע, לא חשוב איפה הוא, בצפון עד הדרום כולל תל אביב, אך לפני ההתנגשות בביירות וטהרן מצב הביטחון וההרתעה היה טוב, ואחרי ההתנגשות הוא יותר טוב או דווקא להפך? כי עד ההתנגשות אוקיי, יש מלחמה ויש אירועים ויש מפונים בצפון, אבל לא היינו באותה סיטואציה שבה אנחנו כולם יושבים וממתינים. מה שיפר או שיפרה ההתנגשות הזאת?
בוא נפריד בין בלבנון, ישראל לקחה אחריות. עכשיו אפשר לנתח, האם קודם כל ישראל ביצע את זה לפי הודעת דובר צה"ל? כן.
לא, בסדר, הייתה הצהרה אפילו חגיגית של ראש הממשלה, לגבי טהרן, על פי גורמים זרים.
בדיוק. אז בוא נראה ככה, פואד שוקו, שהוא מוחסן, קוראים לו גם כינוי שלו, הוא עשרות שנים טיפס במעלה ההיררכיה של החיזבאללה, והפך להיות מספר 2 של נסראללה. זאת אומרת, הוא ממש היה קרוב לו כמו איבר בגוף שלו. הוא איש ידוע עשרות שנים, וישראל אחרי הטבח בילדים, בילדות במג'דל שמס, הגיבה תגובה מול מי שעומדים מאחורי הדברים האלה.
אני לא מדבר על האיש, מדבר על העיתוי.
לא, אני עונה לך. אז אני אומר, קודם כל, אני מסביר את הקונטקסט, כי אנשים פה בגלל האינטנסיביות של האירועים, אנשים שוכחים מה היה קודם.
כן.
אז אחר כך, האם זה שיפר? הפעולה בודדת, היא לא יכולה לשנות את המצב מיסודו. אתה צריך לבדוק את ההצטברות של האירועים לאורך זמן. לכן, אם נניח עכשיו תהיה איזושהי פעולה רחבת היקף שכתוצאה ממנה הם ייפגעו פגיעה קשה, אז המאזן יהיה חיובי. ובסוף צריך לראות איך זה מסתיים.
ולגבי טהרן,
הוא דמות של מנהיג, ראש הלשכה המדינית, כמו שקוראים לזה בחמאס, המנהיג המדיני. אמנם יושב בקטר, ונראה לי שהעם הפלסטיני והתושבי עזה לא עניינו אותו יותר מדי. ישראל לא לקח אחריות, אף אחד לא לקח אחריות, אבל בסופו של דבר, חמאס, אחרי מעשה הזוועות שהוא ביצע כאסטרטגיה, רצח, לקרוא אנשים לגזרים, אונס נשים, אונס גברים, דברים מתועבים. ארגון כזה לא יכול להתקיים.
לא, את זה אני מבין, אבל שוב שאלתי, אבל אני אשאל אותך, אתה יודע,
אבל השאלה על התשובה לשאלה שלך, זה צריך למדוד לאורך זמן, אתה לא יכול למדוד את זה עכשיו.
אם היית בחדר, עם המדים, בלי מדים, בתפקיד שלך, אני אנסה להקשות עליך, ויגידו לך, עמוס, כן או לא, מה היית אומר? באותו עיתוי, לפחות לפי הנתונים שמצטברים עבורך כאיש ביטחון לשעבר. זה היה כן או לא?
אני מתנצל שאני לא אענה לך על זה משתי סיבות. לא, א', אני לא אוהב לשחזר, באופן אישי אני לא אוהב לדבר על עצמי. שתיים, גם אם אני אגיד לך שהייתי נוקט החלטה כזאת או אחרת, תמיד יש ספק האם באמת הייתי ממליץ כך או אחרת. יש הבדל שאתה מדבר, עכשיו אני אדבר איתך, עם כל הכבוד, לבין זה שאתה יושב וכל האחריות מוטלת עליך.